יופי. אז אנחנו חוזרים ללמוד, לומדים כסדרם, שלוש שלמות הן, יסודות הנישואין על פי תורת ישראל, ואנחנו הגענו לעמוד 28, בתחתית העמוד. רגע. כן, השורות האחרונות לפני סיום הפסקה. הדרך היחידה, אתם רואים בעמוד 28 למטה, הדרך היחידה להימנע. כי אנחנו מדברים פה על המעבר מתיאוריה למעשה, מהתיאוריה של הנישואין לצד המעשי שבנישואין, לקרקע של הנישואין. ראינו שבירידה לקרקע יש כמה וכמה הפתעות מעניינות. איך להתמודד איתם וכן הלאה. יש פה איזה הנחת יסוד, עקרון מנחה, שיכול לעזור לנו בהתמודדות עם המציאות, עם קרקע המציאות של הנישואין. הדרך היחידה להימנע מן האכזבה שבניפוץ האשליות היא לקבל את עול הנישואין מתוך הכרת המציאות. מתוך הכרת המציאות. כלומר, לכל אדם בעצם טבעו יש חסרונות וחולשות, שאנחנו כבר זה פרטי הכרת המציאות. הרי אמרנו שהקושי המרכזי שקיים בנישואין זה בגלל המחשבה שאדם חושב שכאשר הוא יתחתן הוא יהיה מאושר. כן? הרי למה הוא מתחתן? הוא מתחתן בשביל להשלים איזשהו צרכים שלו. אז הנה, עכשיו שאני אתחתן ויש לי אישה, להבדיל, לא היה לי רכב, עכשיו קניתי רכב, עכשיו אני אהיה מאושר, אבל פתאום הדלק נגמר וצריך להוציא 320 שקלים מהכיס. חשבתי שהרכב ייסע וייסע וייסע וייסע. לא קיוויתי. נו, ופתאום האידיוט הזה נכנס בי משמאל, וזה מימין, ופה שם, ופה זה. אתם מבינים, זה לא... המציאות היא מצודה פרוסה על פני כל החיים, באופן כללי. המציאות היא מציאות מאוד נפלאה, חייבים להבין את זה. אבל כל החזון, צריך להבין, שאנחנו שואפים באמת לאותה שלמות מופלאה של הנישואין, אותה אהבה, אותו קשר בלתי רגיל, אותו רקמה כל כך עדינה של קשר, אנחנו צודקים. כי זה בדיוק האירוסין, אמרנו. כן? החתונה של הנשמות, הן אכן מציגות את הקשר בצורתו הבהירה ביותר. אבל זה צריך להתממש בתוך מציאות של מקום וזמן. מה לעשות? כל זה צריך להתגלות כאן. מפה נובע קושי. אז הנחת היסוד היא נכונה. אבל כל זאת, כל דבר צריך להופיע בזמנו. אי אפשר לדרוש משיח בטרם זמנו. אי אפשר לדחוק את הקץ של אותו קשר מופלא בין איש ואישה. אי אפשר לדחוק את הקץ, את קץ הימין של הקשר הזה. והוא יהיה קשר נפלא. האמינו לי. כל מי שמשקיע בקשרים שלו בתוך זוגיות, הוא יודע ששווה לסבול הרבה מאוד כדי להגיע לרגעים מופלאים של אמונה בין בני זוג, של אמון, של אהבת אמת. רגע, אני לא מדבר עכשיו על שעה, על רגע אחד של קורת רוח אמיתית בתוך הזוגיות. כן? היא שווה את כל האיסורים. אבל צריך לקבל את העול. אתה צריך להבין שעכשיו אתה מתחתן עם אישה. נכון. מצד המפגש הנשמתי ביניכם אין שום חסרון. הכל שלם מכל צד. אבל מצד ההופעה של האישה הזו במציאות, כן? ורדה בתליה, יש לה חסרונות, מה לעשות? מעצם היותה בן אדם. יש לך חסרונות. אגב, גם לך יש חסרונות. לכן, נקודת המוצא לשאת את עול הנישואין, זה להשפשיל שרבולים. אין? מפסידי הזהירות, הזריזות ברמח"ל, הוא אומר שאחד היסודות הגדולים של הזריזות זה להבין שאדם נברא לעמל. על כן, אכילתו הרי ושנתו הרי, המציאות היא מלאה בחסרונות. המציאות האישית שלנו היא מלאה בחסרונות. מכף רגל ועד ראש, אין בנו מיתום. כל מי שיש לו עיניים לראות. אנחנו לא צריכים לייאש את עצמנו, יש בנו הרבה דברים טובים אגב. חייב לומר, כן, לפעמים אנחנו עפים על עצמנו, בגלל אי אלו דברים טובים. די בזה שנבראנו בנשמה, אלוקיי נשמה שנתת בי, תהוריי, זה כבר סיבה להודות. מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי בקרבי, אבל יש לנו חסרונות, מה לעשות? לנו יש חסרונות, לבת זוגתנו יש חסרונות. כל מה שאנחנו באים איתו במגע יש חסרונות, יש הרבה הרבה חסרונות, מה לעשות? לכן הדרך היחידה להימנע מן האכזבה שבניפוץ האשליות היא לקבל את עול הנישואין מתוך הכרת המציאות. להיות מציאותי, לא להיות רומנטיקן יותר מדי. להיות מציאותי מתוך הכרת המציאות. לכל אדם, ומהי המציאות? כאילו נקודתיים. לכל אדם, עצם טבעו, יש חסרונות וחולשות. והבחירה בבת זוג לפי זה, אותו דבר זה בן זוג, הבחירה בבן זוג, כן, בבת זוג, בן זוג, היא למעשה החלטה עם אלו חסרונות מוכן הבוחר לחיות. זה ניסוח מאוד מעניין לזוגיות. לא הכי סימפטי, כן? נשמע קצת מוזר, נכון? אז כאילו נישואין זה ברירת מחדל. מה זה להתחתן? זה בעצם להחליט עם איזה חסרונות אני מוכן לחיות. עם איזה חסרונות. אבל, לפי מה שהסברנו, החסרונות האלה שאיתם אני מוכן לחיות, אם אני מוכן לחיות איתם, זה הפתח להשתלמות שלי. זה חסרון שמביא לידי שלמות. לא שאני משתמש בחסרון של הזולת כדי להרוויח, אני מקבל אותו כעובדה מציאותית. אבל אני מספיק בוגר כדי להבין שהחסרון הזה הוא הדרך לזכות למידות נפלאות של עין טובה, של מוכנות לעמל, לקבלת הקיים, או ללימוד זכות ועין טובה לחסרונות, או להבין שלחסרון של האחד זה בעצם, זה בעצם יתרון בשבילו, כן? לי זה חסרון, אבל בשבילו זה יתרון. אני קונה מזה מעלות. ללמוד להסתכל על חסרון ולחיות עם חסרון זה אחד מדרכי הגדילה הכי, הכי מפותחים, הכי מתוחכמים. אנחנו גדלים רק מתוך חסרונות למיתו שלה, ומי שיתבונן, הוא יראה שאנחנו לא גדלים מתוך מעלות. מעלה שקיימת בפועל, תסתכלו מסיעת השורים, הקדמת מסיעת השורים, יש בנו הרבה מעלות בפועל, מתחילת חיינו, דרך ארץ קודמת לתורה, יש לנו הרבה. יש באדם הרבה מעלות מולדות, יש אדם שנברא עם מידת הרחמים, יש אדם שנברא עם צניעות טבעית. אתם חושבים שזה מה שמגדל אותו? ממש ממש לא. אדם שנברא עם צניעות טבעית, הוא בכלל לא גדל. הוא ממש לא גדל. הוא דומה לחתול צדיק או כלב צדיק, אני יודע מה, שיש לו תכונה מסוימת. אני יודע, הכלב הוא, יש לו חוש ריח מפותח, החתול יש לו צניעות, אז מה? אז מה? בלי חסרונות אי אפשר לגדול בעולם הזה. ותסתכלו האסטרונאוטים שהיו בחלל החיצון, כן? בהיעדר כוח כבידה חזרו לכדור הארץ. האסטרונאוטים הם ראשונים ששהו בחלל תקופה של למעלה מעשרה ימים. הגיעו לכדור הארץ, אחרי זה היו צריכים לעשות פיזיותרפיה של 21 יום, כדי לחזור למסת שרירים שיוכלו בכלל להתפקד פה על הארץ. 21 יום. למה? אין חיכוך. אין חסרון. אין קושי. אין עמל. אז התחילו לפתח מערכת שלמה של התעמלות חלל. היום יישמו את זה להסבה האזרחית, כן? שיטה, אני זוכר את זה נקראת, EO, לא זוכר בדיוק את השיטה הזו, היום מתחילים לדבר על זה, כן? זה אסטרונאוט, זה התעמלות לאסטרונאוטים, התעמלות מאוד חכמה, כן? אבל הבינו את זה, כי אתה נמצא מחוץ לחלל, אין כוח כבידה, אין מאמץ, הדברים לא נבנים בלי מאמץ. לא נבנים, פשוט לא נבנים. אותו דבר גם פה. אז זה הנקודה. אז זה שאנחנו מביטים על הנישואין עכשיו, כאילו, עם איזה חסרונות אתה מוכן לחיות, זה בעצם משמעות הנישואין. עם איזה חסרונות אתה מוכן? עם איזה חסרונות, עם איזה מאמנים אתה מוכן לחיות? עם איזה מורי דרך אתה מוכן? זה החסרונות, חסרונות שלך. בורא חסרונות רבות, ובורא נפשות רבות וחסרונן להחיות בהם, כן? על ידי החסרונות אנחנו בעצם חיים. כן, אור. אז זה כבר דיברנו, זה הפרק הבא, הפסקה הבאה, נקרא המיועדת, כן? המיועדת. מי זו המיועדת שלנו? מי זו המיועדת שלך? מי זה המיועד שלך? כן? על פי מה קובעים את זה? זה באמת שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. באופן כללי, אדם צריך לזהות את הדברים שצריכים תיקון אצלו. על פי זה, כן, אם נשאלתי שאלה, כן, בחורה שפגשה בחור, ובאמת שניהם נורא עמוקים. אז היא שואלת אותי, האם יש מקום לקשר ששנינו בעצם מאוד מאוד עמוקים? אז אמרתי לה, תראי, אם העומק שלכם הוא עומק משלים, זה נפלא. אבל אם העמקות שלכם, היא מושקעת כדי להתבונן במורכבות החיים, אבל לא לתת את התשובות הפשוטות, זה לא טוב. אתם בעצם מעמיקים את התפיסה של המורכבות וזה לא טוב. את עושה את זה טוב גם לבד. כן? זה לא טוב שעוד אחד יבוא ויחטט במורכבות הזו. לא צריך עוד יונג פה שיתבונן במורכבות של יצר טוב ויצרה וסוף ישתגע בעצמו. לא צריך את זה. כן? מספיק שיש אחד עמוק שהוא אחראי להתבונן על מורכבות המציאות ומערכות היחסים של הטוב והרע באדם. השני צריך להיות עמוק, אבל העמקות צריכה לבוא לכיוון יותר של פתרון ולא של הצגת המורכבות. אם זה ההשלמה שיש ביניכם, מה טוב? אבל אם אתם מתפלספים וחופרים ומעמקים את שאלות הקיום עד אין קץ, ואין שום תשובה לאחר מכן, זה לא שווה שום דבר. זה לא שווה כלום. מה? לא, הם התמוטטו, נו. הם התמוטטו, הם לא החזיקו מעמד. כן. צריך לראות, מה זה? צריך לראות, צריך לראות. צריך לראות אם זה ניגוד, ניגוד משלים, או שזה ניגוד, כמו שאמרנו, ניגוד, ניגוד מסלים, כן? ניגוד שהוא גורם מתח גדול. זה לא פותר שום דבר, כן? זה שני צלילים מתוחים, זה לא טוב. צריך, צליל מתוח, הוא צריך להוביל לצליל שהוא פותר. זה לא, אפשר למתוח יתר על המידה את ההרמוניה שבחיים. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה העיקרון המנחה. אנחנו נראה פה דוגמה, כן? עד לאן הדברים מגיעים. זה מגיע ל... זה מגיע ל... כן? זה מגיע לדוגמאות מרחיקות לכת. עד כדי כך שדינה הייתה צריכה להתחתן עם עשיו. ועל זה שלא התחתנה, היא קיבלה חזק מהכיוון של שכם. זה לא פשוט. כן? ושמשון עם דלילה. זה לא בדיוק הזוגות הכי נפלאים בעולם שאבא היה רוצה שאבא שלו תחתן עם עשיו. כן? אבל למעשה, בגלל שלא הופיעה הזמנה כזו. אז, הריינו מתכבדים להזמין אתכם לחתונתה של ביתנו דינה עם בן גילה עשיו. בגלל שלא הייתה הזמנה כזו, היא חטפה את החמור בפרצוף. קיבלה אותו בפרצוף. לא רצית להסיעה למהול, סופה שניסית להרים. עד כדי כך הדברים מגיעים, בשאלת המיועדת, זה פשוט לא יאמן. אנחנו לא באים להמליץ לאדם לבוא ולהתחתן, אני יודע עם איזה, לא יודע מי, כן? אנחנו לא ברי הכי גם להוציא את המיטב שבעשיו. אנחנו לא במדרגה כזו בכלל. אבל צריך להיות פתוח לחשיבה הזו. כן? רבי יוסי גלילי, רבי יוסי הגלילי, אישה רעה הייתה לו, הייתה ממררת את חייו, ולא היה מוכן להרפות ממנו. לא היה מוכן, למרות שלתלמידיו התחננו אליו. תעזוב אותה, תגרש אותה. לא, לא. אנחנו מבינים. היא עשתה לו איזה תיקון מאוד גדול. וגם הוא עשה לה תיקון, שמישהו מסוגל בכלל לסבול אותה ולהכיל אותה. מי יודע איזה תיקונים יש בדברים? אנחנו מבינים בזה משהו בכלל. ישוע בינון ורחב, אותה אישה מפוקפקת ומוזרה, כן? מיריחו, הוא התחתן איתה. נו, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? אנחנו מבינים את הדברים האלה בכלל. מה זה מיועדת? זו שאלה גדולה מאוד. מיועדת. זה לא מה שהיום, כן? אמות המידה של הבחירה, שאנשים בוחרים נשים, כן? ושנשים בוחרים אנשים. זה לא אמות המידה הנורמטיביות האלה של המגזר, הוא צריך לראות בלוק כזה ולוק כזה. זה משהו אחר לחלוטין. אם היינו קשובים באמת לעצמנו, ייתכן שהיינו אפילו יכולים לסלסת נשים שהחברה שבתוכה אנחנו חיים, הייתה פשוט מתפלט עד עמקי נשמתם. מה הבאת הביתה? מה בכלל, מה זה? מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מכירים את עצמנו. אז אנחנו פועלים על פי ממוצעים, על פי סטנדרטים, אתה מבין? על פי נורמות, על פי רוב. יש קצת ניואנסים של התאמה אישית. יש. אבל על פי רוב זה הולך על פי נורמות מגזריות. מגזריות. עד כדי כך. כן, שאלה? כן.
אז אפשר להגיע למסקנה שאנחנו מחליטים איזה בת זוג שאנחנו רוצים, ולא רק לראות את הדברים טובים שלה, אלא גם את החיסרון שלה.
כן, אם החיסרון שלה יוצא ממני כוח חיובי, כן, שוב, צריך בזהירות את הכל. הכל זה שאלות הלכה למעשה, צריך לשאול כל מקרה לחוד. אנחנו מדברים ברמת העיקרון, כן? אם היא מפוזרת ואני מסודר לצורך העניין, ואני מאוד מאוד מסודר, מסודר באופן מבהיל, והיא יודעת לפעמים לחיות קצת עם לכלוך גם, לא שהיא מפוזרת לגמרי, וגם אם מפוזרת היא רוצה לעבוד על עצמה. זה יכול להיות שידוך יוצא מגדר רגיל. אתה יודע מה זה בשבילי להרפות מהסדר ולחיות בתוך מציאות שקצת לא מסודר? אתה יודע איזה מעלה אני יכול לקנות מהדבר הזה? היכולת להרפות מהסטנדרטים הגבוהים והכפייתיים, כן? המשעבדים של הניקיון והסדר, לטובת איזשהו גמישות במצבים מסוימים, זה דבר נפלא. יכול להיות שזה בשבילי שיקול לקחת אישה שעם כל מעלותיה, יש לו את החסרון הזה. שהיא תגאל אותי מהפדנטיות הזו, מההקפדה היתרה הזאת. כן? אני יותר גמיש. הגמישות הזו משחרר אותי מעצבנות, מכעס, מצמצום, מהטעות הבסיסית, מהמחשבה שאני יכול לפעול רק בתוך סדר. הערכים לא תמיד מסודרים, אתה יודע. יבוא יום והמכנסיים יהיו פה והחולצה תהיה שם. זה לא פשוט. אנחנו צריכים לדעת לתפקד מצבים שהם לא פשוטים. על פי רוב, טוב שיהיה סדר וכן הלאה. אבל מה טוב ומה נעים? שיש מישהי לצידי שיודעת לקחת את הדברים קצת יותר בקלות, ולא בשעה לפני החתונה כבר נמצאת על הרכב ואומרת לי תתניע וניסע. לא, יש לה זמן. יש לה זמן, אפשר לצאת חצי שעה לפני החתונה, אם זה בירושלים, והחתונות לא מתחילות בזמן, לא להיכנס ללחץ, ולאו הכי נגיע ונמתין שם. טוב שיש מי שאומר את זה. זה נורא קשה לקבל את זה. מאוד קשה לקבל את זה. אבל שאתה רואה פעם אחר פעם שהיא מצילה אותך מטעויות. פעם אחר פעם, בתכונת השעננות שלה, שמבחינתך גובלת בחוסר אחריות, אבל זה בעצם איזו שלווה, איזו שיעוריה יותר מפוקחת של המציאות, יותר הגיונית. אתה מודה לזה, אתה מודה לה לאט לאט. אתה מודה ואתה זורק את אלילי כספך, את כל השוויצריות הזו. הקפדנית הזו. זה דוגמה, זה דוגמה. שאלות? בבקשה.
איך חז"ל מסבירים את הסיפור של יהושע ורחב?
אני רק ציינתי את העובדה שלפי דעת חז"ל, ישוע נשא את רחב, לאישה.
איך חז"ל מסבירים אבל את ההתאמה בין גדול לדור לבין?
טוב, תשמע, אתה מסתכל בדמותה של רחב? או-הו, זאת יכולה להיות אשת מנהיג. מה, כל המלכים היא סובבת על האצבע הקטנה. לא רק בגלל יופיה, אגב. לא רק יופיה. רחב הייתה אישה מופלאה. הייתה אישה שמחזקת מלכים. הרי לפי חז"ל, יש שתי פירושים, מה שכתוב בתנ"ך. מה שכתוב לגבי תפקידה, מה היא הייתה. כן, לא בדיוק תפקיד, הרחב הזונה, כך כתוב. יש אומרים זונה כפשוטו, ויש אומרים זנה ומפרנסת. היה לה חנות מזונות, היה לה מקולת, מה שנקרא. כן? זנה, הוא מפרנסת. האמת ששתי הדברים היו ברחב. שתי הדברים היו ברחב. היא הייתה טיפוס שיודע מצד אחד להעניק את מעשי האהבה. מצד שני, הייתה זנה ומפרנסת במובנים אחרים, גם נפשיים וגם רוחניים. איך אנחנו יודעים את זה? עובדה שהיא אמרה את המשפט המהמם והמוחץ שלא נחה דעתם של חז"ל, מסכת ברכות, עד שאמרו, לא רחב לא שירה בחללו של עולם האום, שאמרה, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, בשמיים ממעל, ובארץ מתחת עינות. וישוע, פרוטקציה קצת, הכניס את זה לתוך הלל משבח, הרי הוא חיבר את השבח הנורא, אז הוא הכניס את דברי אשתו פנימה. אבל זה לא רק פרוטקציה. יש באמירה הזו דבר מופלא ביותר, חווה זונה בתוך התפקידים שלה, שני התפקידים האלו, היא מקפלת אמונה גדולה. אמונה גדולה. רחב היא אשת מנהיג, אישה גדולה מאוד, שיודעת לתמוך מנהיגים, יודעת לסעוד את הלב, בעלת אמונה אדירה. כל זה ידע ישוע בן נון. ישוע בן נון. עד כדי כך. הוא התחתן איתה. הוא ראה את הפוטנציאל של חבוי, בדומה, להבדיל אלפי הבדלות, בדומה לרחל שמזהה את הפוטנציאל שנמצא בתוך רבי עקיבא, ומאפשר לו את התנאים כדי להוציא את הפוטנציאל הזה לפועל, לשלוח אותו ללמוד תורה, לעשות את התנאי הקודם למעשה, אני מתחתן איתך אם אתה לומד, לתת לו 12 שנה, כן, ולאפשר לו לאחר מכן 24 שנה, 12 שנה נוספות, לא שאל אתה אמנם, אבל הוא שמע אותה אומרת מאחורי החלון, אם היה שומע אותי עכשיו, לא היה חוזר הביתה. זהו. אנשים גדולים. ורחל הבינה שזה התיקון שלה. וישוע הבין שזה התיקון שלו. רחב וזונה, זה התיקון שלו. צריך לעקוב אחרי הסוגיה. הסוגיה מרתקת, צריך ללמוד אותה. אבל אין לי שום ספק שכמו ששמשון ידע שדלילה זה התיקון שלו, כך ישוע ידע שרחב זה התיקון שלו. וכנל וכנל. רק דינה הייתה יכולה לתקן את עשיו. אם דינה הייתה מתחתנת עם עשיו, לא היה היום נצרות בעולם. לא היה נצרות. כל המהלך ההיסטורי היה משתנה לחלוטין. עשיו היה חוזר לחיק עם ישראל, הוא היה שר הפנים. הוא היה עסוק בעניינים של הרחבת הממלכה. היה עסוק בדברים של חומר, מתוך זיקה עמוקה וכנועה לקודש. אם דינה הייתה דנה את דינו. כתוצאה מזה שלא התחתנה איתו, שם ירחם. למי הוא הלך? ליהודית בת בערי, ולחיתית הזאתי, ולחיתית הזאתי. מה הם עשו איתם? הם חיזקו את הרשע שבו. דינה היא הייתה נציג מתוך בית יעקב, שהייתה יכולה לבצע את המחטף הזה, ולהחזיר את עשיו הביתה. אבל אבא לא נתן לה. יחזיק אותה בתוך התיבה. בעיה רצינית. וזה שייך לסוגיית המיועדת, שאנחנו פה נמצאים בפתחה, הדברים האלה יתבררו בהמשך מזרת השם, כן.
פעם זה, פעם צריכה להתכנס דרית בדוב שלנו יותר, לתוך זוגיות כזאת שיכולה אולי
ליצור. אחד אמרתי שלא. אחד אמרתי, כל מעיקר לגופו, אנחנו צריכים לראות בדיוק עם איזה חסרונות אדם רוצה להתמודד, כן? פלונית היא כך וכך, אבל היא כך וכך, תראה, היא בחורה נורא נורא טובה, עם מידות נהדרות, אבל היא לא שומרת שבת, היא לא דתייה, מה אתה אומר? אל תצפה ממני לתת לך אישור לדבר הזה, כן? אם כן, אני לא פוסל אפשרות שבמקרה מסוים יוצא דופן, נעשה ככה לגרד בזיכרוני מקרה כזה, נדמה לי שאפילו היה דבר כזה, שכן תמכנו בניסויים כאלו. כן תמכנו. צריך להיזכר בדיוק מה היה מקרה, לא בטוח שזה בדיוק הנידון כהראיה, כן? אבל יש מצבים יוצאים מן הכלל שאפילו במצב כמו שתיארתי כרגע, יהיה מקום לכוח דהתרה. בזהירות מרובה, בבירור מוקדם של כמה וכמה תנאים, יש מקום לזה. יש מקום. כן? כן. אז בואו ניכנס רגע לפרק. המיועדת, איך שזה לא יהיה שם ביידיש, אני לא יודע איך קוראים לזה, אולי מישהו פה אשכנזי. נגיד פרק זה, כן. לא יודע. המיועדת. סוגיית המיועדת, באופן כללי, אני רק רוצה להגיד את קריאת הכיוון העקרונית של כל הפרק הזה. למרות שדיברנו על זה כבר עכשיו, קצת דיברנו, ירדנו קצת לפרטים אפילו. סוגיית המיועדת היא קשורה באופן ישיר, אדוק, לקניעה, לענבה של האדם לתפקיד שלו. זה שייך לסוגיית התפקיד שלנו בעולם. איך בכלל מבררים את התפקיד? האם ניתן לברר את התפקיד? כן? מה חשיבותם של כישרונות ונטיות הנפש שלי כתנאי להבנת התפקיד? האם יש די במישוש ובפשפוש של תכונות הנפש הזמינות, נקרא לזה ככה, שאני חש אותם עכשיו, כדי לברר את תפקידי או חלק מתפקידי? האם יש די בזיהוי של חלק מהתכונות האלו כדי לקבוע מי תתאים לי לתחילת המסע שלי? האם אני יכול להיות בטוח שהיא גם תהיה עד סופו של המסע? יש פה הרבה שאלות שנוגעות להבנת התפקיד, סוגיית התפקיד של האדם, שזה באמת סוגיה מאוד מאוד רחבה, איך מבררים מהו התפקיד? יש בזה שלל תשובות, כן? איך אדם יודע מהו התפקיד? הרב הינר אומר, אתה רוצה לדעת את התפקיד שלך? יש דרך נהדרת. רעיון גאוני, אני חייב לומר. תסתכל איזה ניסיונות באים לך בחיים. תסתכל איזה ניסיונות. זה יפה. כלומר, איזה ניסיונות באים לך בחיים? מה בא לך? יש לך ניסיון של גאווה? הופה. יש לך ניסיון כזה? שים לב איך המציאות מדברת איתך. דרך הקשיים או דרך האתגרים שיש לך בחיים, תנסה להבין למה אתה נקרא, לאיזה משימות. יש אומרים, התהליך הוא הפוך. מתחילים מבפנים החוצה. כלומר, מי אני? איזה כישרונות בולטים יש בי? ומתוך כך להבין, עם איזה ניסיונות אני צריך להיפגש, כן? מה מתאים לי? איזה מקצוע מתאים לי? איזה מקום מגורים מתאים לי? איזה אישה מתאימה לי? זה כיוון מעט שונה, כן? זה שני צדדים של אותו מטבע למען האמת. הניסיונות מבררים לי את כוחותיי, ולפי הגישה האחרת, אני אברר את כוחותיי עד כמה שאפשר, ומתוך כך אני ניגש אל המציאות. גישה שלישית אומרת, הניסיון של כולן, זה היה הגדרה מאוד מאוד כללית, האדם נברא לעמל. מה זאת אומרת, מה הניסיון? תעבוד! תעבוד! כל מה שבא לך, כל מה שמזדמן לך, זה הניסיון שלך, זה התפקיד שלך. קצת דומה לראשון, קצת דומה לראשון. כן? בניסוח מעט יותר כללי, אבל לצורך העניין, ניקח את שני הניסוחים הראשונים, כן? או להגדיר את תפקידי לפי הניסיונות, כן? אם יזדמן לי תלמיד חביב, אומרים לי, זה התלמיד שלך. טוב, תלמיד שלי, מה זה אומר עליי שהוא התלמיד שלי? זה אומר עליי שעכשיו אני יכול להיות רגיש כלפיו, לשמוע את סיפור החיים שלו. אז אני בחור רגיש, זאת אומרת, כן, טוב. אני מתחיל ללמוד דרך הבחור שיושב מולי, דרך האתגר שהוא מציב לי, דרך השאלות שהוא שואל, דרך הניסיונות הרגשיים שהוא מנסה אותי. הרי הוא מנסה אותי ניסיונות רגשיים. מה זאת אומרת מנסה אותי ניסיונות רגשיים? הוא דורש ממני לדבר עוד קצת, הוא מרים לי טלפון באמצע הלילה, הוא מבקש לבוא פה, הוא מבקש לדבר שם. הוא מנסה אותי ניסיונות עכשיו. הוא רוצה מזמני, הוא רוצה מכוחות נפשי. מה זה אומר עליי? אולי זה אומר שאני לא מתאים להדרכה נפשית בכלל, זה מה ש... מבוקר ועד ערב עומדים עליי אנשים. אולי אני צריך ללכת הביתה, להיות במקולת של דרור פה, וזהו, נגמר הסיפור. אולי בדיוק הפוך. כן? אתם מבין, זה כבר שאלה שביני לבין עצמי, אני לא יכול... אבל הנה, המפגשים עם בני אדם, הם בעצם מגלגלים לפתחי שאלות כבדות, הרות גורל. מי אני? מי אני? לפעמים מביאים תלמידים שבאמת אני יושב וחושב עם עצמי. פעם, פעמיים, שלוש נפגשים. אני מגיע עם מסקנה שאנחנו לא מתאימים. אז אני בא לרכז, אני אומר לו, תשמע, בחור נחמד, כל טוב יפה. אני לא מוצא בתוכי. לא מוצא בתוכי את הכישרון, את היכולת, את ההכשרה, לעזור לו. זה לא טוב. אנחנו נמצאים ביחד, זה חוויה לא טובה בשביל שנינו. לא טובה בשביל שנינו. אולי כדאי שניפרד. לדעתי, הרב הזה יכול להתאים לו יותר. אני מאוד מציע לשאול אותו. הוא יכול להתאים לי יותר. לא בשבילי. אני בדקתי את עצמי. אני קראתי לכוחות הנפש שלי, כן? מי להשם אליי? או מי לפלוני אליי? מי יכול לעזור לפלוני שיושב מולי עכשיו? מי יכול לעזור לו? קראתי בתוך הנפש. קראתי ואין עונה. שום כוח לא התנדב. אין לי מה לתת לבחור. אין לי מה לתת לו. מה אני... אני יכול... שום בעיה, נגיד לו בוקר טוב, הכל בסדר. אבל רמת היחסים של רב תלמיד, להיכנס למסע הפנימי שלו, לא מתאים לי, נו, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אז זה לא התפקיד שלי, טיפוס כזה. אין לי את הכישרון הנפשי להתייחס לעניינים שלו. אין לי, מה אני יכול לעשות? אז הנה דוגמה. וזה לא רק זה. בכל סוג של מפגש, הוא מהווה אתגר מעין זה. לבירור, אתגר מעין זה. כן, אז באמת מה שמרחף פה מעל כל הסוגיה של המיועדת, זה באמת שאלת התפקיד. תפקיד שלי במציאות. מתוך הבנת התפקיד, אני בא להגשים אותו בכל מיני אופנים. אחד האופנים להגשים אותו זה לבחור את בת הזוג שלי, שתוכל ללוות אותי במסע הנפלא הזה, כן? צורך העניין, אדם שרוצה עכשיו לעשות מסע מדברי של אני יודע מה, 2,000 קילומטר במדבריות אוסטרליה, אז באמת ודאי שהוא לא ייקח עכשיו אופני ערים, נו. הוא ייקח אופני ערים. יחזיק ממד, אני יודע מה, אם לא יתרוף איזה קרוקודיל שם בנחל הראשון, אז כן, אז יחזיק, כמה זמן יחזיק ממד עם אופניים? זה לא, גם לא מכונית פרטית, אני יודע, עם צלחות מגנזיום ואור סקאי וכזו מצועצת כולה עם כל מיני ציורים. זה ודאי לא שיער, זה שלד רך מדי, זה לא מתאים לתנאי אקלים, זה צריך איזה רכב כמו שצריך, רכב מדברי. מה, אתה רוצה לצאת מהחלל, כן, מהאטמוספירה? אתה יכול לקחת לך, אני יודע מה, איזה חללית קטנה. אתה צריך משהו רציני, מסיבי, שיוכל להחזיק בשוס הראשון, כן, של המכה הראשונה של הדלק הסילוני, לצלוח את ה-800,000 קילומטר מחוץ לחלל, להעביר האטמוספירה, יעבוד בכל האנרגיות, בכל החום, בחיכוך. אתה לא יכול, עם חוזק חומרים שהוא פחות מזה. אותו דבר גם פה. ברגע שמתברר לך, או מתחיל להתברר לך פרקי המסע שלך בחיים, לאיזה כיוונים אתה שואף, וכדאי שאדם לפני, לכן אמרנו גם, הרי אדם שהוא בא להתחתן, הוא צריך להשיב לעצמו על 3 שאלות, כן? מה הטעם הפיזי שלי? מה הטעם הנפשי שלי? מה הטעם הרוחני שלי? אדם צריך להיות מסוגל לתת מצע. כמו מפלגה הגונה שיש לה מצע, והיא צריכה להציע לבוחרים, רבותיי, תראו, אנחנו מציעים את עצמנו לבחירת העם, לאמון העם. המצע שלנו, א', ב', ג', ד', לך תראו, זה נעשה בלייבור. כן? כל מפלגה שמעיזה להציע את עצמה לבחירות, היא מביאה את כל תוכנית העבודה שלה במידה ותיבחר. רוצים להוריד מיסים בכך וכך? איך אנחנו הולכים לעשות זה בדיוק? ראיתם פעם מדינה שאצלנו פה מישהו מפלגה עושה זה? אף אחד לא יודע לאן הולך בכלל. אם לאן הולך, זה כל כזה אקראי, מוזר. זה לא כל המפלגות הן בגלל הסיבה הזו לא מפרסמים את המצע. יש מפלגות שסומכות על כך שכבר יודעים את המצע שלהם, אבל אין חידוד מצעים, אין עדכון, יש בלגן גדול. אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו באים להתחתן, אנחנו צריכים לדעת מה המצב הפיזי שלנו. מה המצב הפיזי? כלומר, מה הטעם האישי שלנו מבחינה פיזית? דיברנו על זה. מה הטעם שלנו מבחינה נפשית? מה הצרכים הנפשיים שלנו? המידות שאותם אנחנו רוצים לפתח. אנחנו רוצים לפתח חסד. אתה רוצה לפתח חסד? לך תביא לי אישה כמו רבקה. לך תביא לי אישה כמו רבקה. אתה רוצה לפתח עבודה זרה? קח את יהודית בת אילון החיתי. בסדר גמור, מצוין. זה הולך נהדר ביחד. אבל צריכים לדעת מה המצע שלנו, זה לא הולך בלי זה. אז אחרי שאנחנו יודעים את המצע שלנו, פיזי, נפשי ורוחני, השקפת עולם, קווים ארוכים, מטרות על, בסדר, לא לדבר גבוהה גבוהה, לא להשוויץ יותר מדי, אבל לדעת הכיוון פחות יותר, זה הולך ומתפתח כמובן, המצע הולך ומתפתח, גרסה ראשונה, משנה ראשונה, משנה שנייה, לאט לאט זה מתפתח, אבל בסך הכל אדם צריך לצאת לחיפוש בעד זוג, כן? לחיפוש הרכב המדברי הזה שקראנו לו, כן? הוא צריך לבוא עם איזשהו עמות מידה. מה אתה רוצה? אתה בא לקוסטומייד, אתה רוצה לייצר כלי, אתה צריך להגיד לו, מה אתה רוצה? תגיד, מה, מה? אתה רוצה לייצר, מה אתה רוצה לייצר? אתה רוצה לייצר כלי. אבל מה אתה רוצה? מה הצרכים שלך? אנחנו מוכנים לקרוא לדגם הזה, אפילו על שמך אנחנו מוכנים לקרוא לו. אבל מה אתה רוצה? תגיד. מה אתה רוצה? אותו דבר גם פה. המיועדת היא אותה גברת, אותו דפוס מופלא, שאמור להוות שותף, בת ברית, למסע המופלא שלנו. בסדר? טוב, אנחנו... בסדר, ההקדמה הזו, זה הפתיח, פעם הבאה אני אכנס כבר לדברים הכתובים עצמם. נעצור כאן הפעם, נעצור כאן.